מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. שוב, שלום לכם בבוקר טוב, מהדורת הבוקר, סוף השבוע כמדי שבוע, אנחנו בשעה השנייה שלנו.
בוקר טוב לך איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים. היה פה חם בשעה האחרונה, וקיבלנו פה מלא הודעות, לא יודע למה תפס את הציבור הנושא של הבחירות המוניציפליות, ואני רואה הודעות, וא' אנשים, רובם המוחץ, לא מבין למה הבחירות לא נדחות. אני מאמין, אז אני פה אומר את זה בתור צפירת הרגעה, אני מעריך שהם כן ידחו לפחות בחודש.
אני מעריך שלא.
שלא?
לא, לא יודע, סתם, יש לי הרגשה שזה תרגיל הכל.
אם זה לא נדחה, אני אומר לך...
אבל ביום ראשון נדע.
איך אמר פעם מישהו, אש ברחובות. לא, זה לא ידע.
יש לך תוכנית ביום ראשון בערב?
כן, בעזרת השם מדברך.
איפה אני אפגש כאן? ואנחנו נדווח למאזינים.
זה הרבה דלק, אני מודה שאם מחליטים להשאיר את הבחירות, זה הרבה דלק לעוד הרבה אנשים, ואני לא מאמין שזה יישאר במועדו.
תראה, קודם כל, הרבה אנשים לא יצאו להצביע גם ככה, בגלל שאנחנו בתקופת מלחמה, עזוב את בני ברק, אני מדבר באופן כללי, אתה יודע, זה לא אווירה, חלק נמצאים בצבא, חלק ברחו מהבית, חלק זה, חלק בכלל אין בחירות שם, בגלל שהבחירות נדחו.
ושמעתי אפילו שיש איזה רשות שמתמודד נפטר.
כן, לצערי, נכון, נכון.
יפה. אז סתם ככה, אגב, במקומות כאלה, מה עושים עם ספר הבוחרים?
זה נפתח בדרך כלל במקומות האלה, בעוטף עזה, הבחירות נדחו, ולכן נדחו בכלל, אין מועד כרגע.
גם אין אנשים שיגורו, אין אנשים שיגורו, אין מקור, וואי וואי וואי.
ולכן מדברים על הבחירות רק במקומות, במרכז הארץ, ואתה יודע.
במעבר אחד לנושא אחר לגמרי, עד שיגיע מרואיין ראשון, בערי, אני עלה לי רעיון, ושאלתי אותו אחד מתושבי בערי השבוע, פגשתי יהודי אחד יקר מתושבי בערי, אני אומר לך לראות בן אדם אחרי פוסט טראומה כזאת, הוא לא קרא לו כלום ברוך השם פיזית, כלום, לא נגעו בו ולא נגעו במשפחתו, לא בו ולא באשתו ולא בילדיו, אבל אתה רואה בן אדם רועד, הוא מדבר איתך והוא רועד תוך כדי, הוא ראה הכל, חווה את הכל, אבל שאלתי שאלה אחרת, למה לא לקחת את קיבוץ בערי הזה, להשאיר אותו כמו שהוא, כמוזיאון לדיראון עולם, לזיכרון עולם יותר, ולבנות להם ממש צמוד את אותו קיבוץ, זה לא כל כך גדול.
אני אגיד לך למה, כי יש שם כל כך הרבה יישובים שספגו אש, וניר עוז, ונתיבה עשרה, ומה, נשאיר את כולם עכשיו למוזיאון?
אחד מהם נראה לי משהו כמו בערי, שהוא הכי מפורסם, אולי באמת שווה. אני באמת אומר, שהמדינה תשקיע, כמו שיש יד ושם, באמת, כמו שיש באושוויץ,
כן.
מחנה זיכרון, גם פה שישאירו את זה ככה, שיהיה לכל העולם, נגיד לך למה, למה זה חשוב, בגלל שאם לא יהיה דבר כזה גדול בומבסטי, זה יישכח, וככל זה יישכח מהר, יקומו המכחישים, וזה יחזור על עצמו.
אני חושב שהיום כבר אין מה להכחיש, כי היום זה עידן שיש הכל בווידאו, והכל שמור ומתועד, אבל...
לא, מה אמר ארדואן רק אתמול? תגיד לי, אתה רציני? עליהם אתה יכול לסמוך? כמו שיש מכחישי שואה, בוא, רק אתמול הוא אמר שאנחנו, ישראל עושה טבח וכו' 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 בחייך, לשנות את המציאות זה הדבר הכי קל.
אתה יודע מה? יכול להיות. אני חושב שאת המנהרות של חמאס צריך קודם כל להפוך למוזיאון זמני, להראות לכל העולם מה קורה שם, כמו שהם מראים. דרך אגב, צהל מראה כל פעם חושף עוד.
כל פעם אני רואה.
וחייב להראות את זה עוד, כדי קודם כל להצדיק ולהסביר לכל העולם מה אנחנו עושים בכלל. כרגע במלחמה, אנחנו ממגרים את הטרור, את האנשים הרוצחים בדרגה הנמוכה ביותר שקיימת. וכשאתה רואה, תשמע, אני חושב שבחזית ההסברתית, מדינת ישראל מתמודדת עם אתגר לא פשוט, שהיא לא משקיעה בו מספיק מאמץ.
היא משקיעה, אבל האתגר הוא ענק. אל תשכח שרוב העולם נגדנו, רוב העולם אנטישמי. אין מה לעשות, זה המציאות. והערבים כמה...
עשיו שונא ליעקב זה ודאי, אבל גם במגזר הערבי יש כל מיני... אני רואה, למשל הסעודים, הם, אתה יודע, הם לא כל כך אוהבים את ה...
לא אוהבים, אבל אם אתה...
בסוף הם הערבים זה ודאי.
ובמי הם יבחרו? יבחרו בערבים, זה ברור.
אתה חושב שהממשלה עושה מספיק בהסברה ברמה
הבינלאומית? אני רואה את המאמצים, אני לא יודע להגיד לך מה מספיק.
אתה אומר, הם עושים מאמצים.
אבל הם עושים המון, המון, המון.
כן. טוב, אנחנו פותחים את השעה שלנו עם השר שר הנגב והגליל.
והחוסן הלאומי.
והחוסן הלאומי שמאוד מאוד חשוב לנו בימים אלו, יצחק וסרלאוף, שלום.
שלום לכם, איתי גדסי ויאנקה לפריגזמן, נכון?
כן, אמת, שלום וברכה, בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
אנחנו ברוך השם חיים נושמים, וכמו כל עם ישראל מקווים לימים יותר טובים. אתה יודע מה, רציתי לפתוח איתך דווקא עם נושא אולי קצת נפיץ בשבילך, זה עמדת יושב ראש המפלגה שלך לגבי חילופי גברי.
שירות בתעשור.
כן. למרות שיש הסכם חתום, ואני לא כל כך מבין מה לחוץ, באמצע מלחמה, לעשות את זה דווקא כעת.
מדינה, בוא נגיד ככה, אזרחי ישראל לא הכירו עד אותו רגע את נציבת שב"ס, קטי פרי. הפעם היחידה שהם הכירו אותה, זה היה אחרי ההודעה של השר בן גביר, היא הוציאה הודעה.
קצת מוגזם המשפט הזה.
לא, רגע, מה, איזה משפט?
היא אומרה לי להגיד שאזרחי ישראל לא הכירו את הנציבת שבאס, זה תפקיד חשוב.
לא, בוא, זה האדם הפשוט שבבית, תפקיד חשוב, אבל אתה יודע, זה לא מפכ"ל, זה לא מישהו עכשיו שנמצא בפרונט יותר מדי. נציבת שבאס, אני כאזרח...
תפלת באוכלוסייה מאוד מסוימת.
לא הייתי מכיר אותה, אלא אם כן, יש לבן אדם הנציגים בכלא, אבל אני אומר לך, אנשים לא הכירו אותה, ובסוף אנשים הכירו אותה בעקבות ההודעה המטורללת שהיא הוציאה, הודעה הזויה, איך לובש מדהים יכול להוציא הודעה כזאת על נבחר ציבור, היא הנותנת, זה מה שמוכיח שהיא לא ראויה לתפקיד הזה, שמשהו לא בריא מתרחש שם, שהיא מדברת כך לנבחר ציבור, וזה רק מוכיח בדיוק את ההתנהלות שלה.
כן.
ואי אפשר לקבל דבר, תחשבו מה היה קורה אם הרמטכ"ל היה מוציא הודעה כזאת על שר ביטחון שהוא ילדותי, שהוא לא מבין כלום בביטחון.
אז לאיפה הולכים מכאן? נכון, ראינו את המכתב שלה, השאלה לאן זה הולך מכאן, האם הולכים עד הסוף, וכמו שכבר דיברו פה בשעה הקודמת, כולם צודקים. כאילו, בן גביר צודק, מבחינתו יש לו הסכם, והוא השר הממונה, גן צודק, גם הוא חתם הסכם עם נתניהו, אז זה הולך להתפרק העסק?
אז התכבד הליכוד וראש הממשלה, ונסו לפתור את העניינים שלהם עם גנץ, שהם חתמו להם הסכמים, מבלי לדבר איתנו. אם אנחנו צד להסכם, ראוי היה לפעול עם שותפים, לקחת אותנו, לדבר איתנו, להסביר את המשמעות שמבחינתם, ולשאול אותנו אם זה בסדר, כדי להימנע מדברים כאלה בדיוק.
מאכזב אתכם שהנציגים החרדים לא תומכים בעמדה שלכם ומצדדים...
זה לא עניין של אכזבה, זה לא עניין של אכזבה. זה עניין שכל משרד וכל אחד יש לו את האחריות שלו, כשיש אחריות אני יודע שיש גם יש סמכות.
כן.
אין דבר כזה שהשר בן גביר אחראי על השבש, ואין לו שום סמכות שם. כלומר, אם קורה משהו, כולם מפנים אליו את האצבע.
זה ברור, זה ברור, אבל השאלה רק הייתה... אבל אני מחדל איתך את זה, אנחנו אמיתיים, זה ברור שהאחריות היא שלו, וזה ברור שהוא צריך להחליט, אבל העיתוי, מה אני אגיד לך, לפעמים לעיתוי, הוא גורם מכריע.
אני מסביר עוד פעם, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת ורגישה, בתקופה שבה יש הרבה דברים נפיצים ברמה הביטחונית, במיוחד כשאנחנו מדברים על בתי הסוהר, שיושבים שם מחבלי נוח'בה. כשהאחריות מאוד מאוד כבדה, ואם אתה חושב שאפשר לפעול עם 100% אחריות ואפס סמכות משום שנציבת שב"ס לא סופרת אותך כשר הממונה, ולא רק שהיא לא סופרת אותך, היא מזלזלת בריש גלי ובעזות ובחוצפה, מוציאה הודעה כלובשת מדים שהיא צריכה לציית לדרג המדיני, להחלטותיו ולשר הממונה עליה, זה דבר הזוי כשלעצמו. ועכשיו כשאנחנו לוקחים את זה למקום המקצועי, לא ייתכן שהוא לא יוכל להוביל ולהשפיע.
אני שומע אותו, יש צדק בדבר.
אז אתם מבחינתכם הולכים עד הסוף, אתם תרצו למנות נציב חדש?
אתה יודע, ברגע שמישהו הולך, אז לא נשאר חלל ריק, מן הסתם הוא ימנה.
אוקיי, מצוין. בסדר, אני חושב שזה לגיטימי, השאלה כמו שיאנקל אמר, האם אנחנו מפרקים על זה.
אתה רוצה לשאול אותך לגבי הבחירות המקומיות, אתה כן בעד דחייה, או שגם את זה צריך לעשות עכשיו בזמן מלחמה?
לא, אנחנו אמרנו את דעתנו, מפלגת עוצמה יהודית, הייתה הודיעה שהיא בעד דחייה של הבחירות, אבל שוב, אנחנו צריכים לראות למתי, אני לא יודע.
או, זו השאלה, כמה זמן דחייה של חודש תספיק?
צריך לשמוע, תראה. בסוף אנחנו צריכים לזכור שיש לנו לוחמים שנמצאים בחזית, הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לפגוע בהם.
לפגוע בהם זה לפגוע בנו, שיהיה לך ברור, זה לא לפגוע בהם.
לפגוע בהם זה לפגוע בנו, ודאי. הם זה אנחנו, צה"ל זה אנחנו.
יפה, נו.
יפה, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוצאים פתרונות לדברים הללו.
אתם תומכים בדחייה, למיטב הבנתי, עד אחרי המלחמה. אז זה לא דחייה של חודש. אלא אם כן אתה יודע דברים שאנחנו לא יודעים והולכים לסיים את הלחימה ב...
לא, אני שואל הפוך. אתם יודעים אולי דברים שאני לא יודע. כי אנחנו תומכים בדחייה. כי במציאות הנוכחית זה יפגע בלוחמים.
שאלי
תאי
לכמה זמן? שאלי תאי לכמה זמן?
אני לא יודע. אני יודע כמה זמן המצב הזה.
אז למועד לא מוגדר. אתם לא רוצים חודש.
נכון, אנחנו לא יודעים. אנחנו הייתי שמח... אנחנו מחכים לחוות הדעת של צה"ל, שהם צריכים לתת אותם היום, ואנחנו נשמע את כל דרגי המקצוע וגורמי הביטחון הרלוונטיים בישיבת הממשלה ביום ראשון. כל הדברים הללו יפרוסים לפנינו, שאלנו שאלות קשות שאנחנו רוצים תשובות, לא שווה לנו כל זה אם אנחנו בסופו של דבר הלוחמים שלנו נמצאים שם, ובגלל שיש בחירות הם לא יוכלו לבחור או להיבחר בגלל המלחמה. צריך לתת להם את כל התנאים המקסימליים כדי שיוכלו להיות לקבל את כל הזכויות.
אני מבין ממך כבוד השר שאין סיכוי שהבחירות יישארו במועדם בינואר.
לא יודע, קשה לי לראות את זה, לא יודע.
האמת שבמועדם אני חושב שכולם כבר מבינים שלא.
אני עוד לא מבין כלום. אני, נשמה, יש ממשלה, ואני שואל, איזה שר בממשלה? מה הם יצביעו? אתם אמורים לקבל את הנתונים.
אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה, הכל טוב. אני אמרתי לך, אני רוצה לראות את הנתונים. שאלנו שאלות, אם יש פתרונות יצירתיים שלא יפגעו בלוחמים שלנו, אנחנו נשמח לשמוע. נשים את הכל על כף המאזניים, נשמע את השקלול של זה, ונקבל החלטות. כן. בהתאם.
תגיד רגע עוד נושא, ברשותך. השלט שדווקא נמצא קרוב, היה קרוב לבית שלך, של ממשלת הבוזזים והמשתמטים.
כן, אני חושב שהורידו אותו כבר, אבל אתה יודע, יש כאלו שחוצים את הקווים, אני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה, אחת השכנות, כשאני הייתי בדרום, הרי עברתי לגור שם שבועיים בבאר שבע, ואשתי עם הילדים לבד בבית, והשכנים ערבו לה וצעקו עליה כשהיא הייתה עם ילדים קטנים תוך כדי שילדים בוכים, ואחת השכנות הגדילה לעשות ואימה עליה שלא תתקרב למקלט, והיה בתקופה שהיו הרבה הזקות, היא לא תיתן לה להתקרב להיכנס למקלט, שלא תעז להתקרב, כך היא אמרה. ויש לנו סרטון מתועד של זה. אנחנו כשהדבר הזה יצא, אז כמובן הרבה אמרו שזה שקר, שזה לא היה ולא נברא, אבל מה לעשות שיהיה סרטון?
איזה מזל. תגיד רגע, אצלך היום, אבל אתה גר היום בתל אביב, ועברת דירה שם, ובהתחלה גם שם התנכלו לך.
בטח שהתנכלו.
אז איך זה עכשיו?
התנכלו, הבוקר, אני חייב לציין, הנה, אתם תקבלו משהו טרי. הבוקר הגיעו שתי מפגינות, עמדו לי על הפתח של הבית, המשטרה לא הספיקה להגיע. הבת שלי שמע שיש הפגנה בחוץ, כולה שתי מפגינות. חזרה למעלה, אמרת לי, אבא, אני ילדה בת שש, כן? אני מפחדת לרדת, הם יצעקו עליי. אני מפחדת לרדת.
אבירי חופש השלטון והדיבור והדמוקרטיה.
אבל תראה, אבל רגע, אני חייב גם לומר משהו. בכל הפעמים הקודמות הם באמת צעקו. איך שירדתי למטה, אמרתי לבת שלי, תקשיבי, אם לא יצעקו, בואי בבקשה, תרדי איתי, כי הייתי צריך לקחת אותה לבית הספר של אותה אחר, יחד עם שני הבנים שלי. ואמרתי לה, הם לא יצעקו, אל תדאגי, בואי איתי. ואיך שראיתי אותם, אמרתי להם כבר מרחוק, אני אבקש מכם לא לצעוק, זה מפחיד את הבת שלי. No. אל תצעקו בבקשה, והם לא צעקו.
יפה,
חשבו. בניגוד לפעמים
הקודמות. שמע, איזה הישג, אתה מספר פה עכשיו איזה הישג, וחשבתי מי, לא יאומן.
זה אומר שיש עוד תקווה.
יש תקווה, ינקלה, למה אתה...
יפה, יפה, שאתה אופטימי, כבוד השר.
תגיד, אני חייב על שאלה מקצועית.
לא, אבל רגע, שנייה, מה זה שאלה מקצועית? זה גם מקצועית.
לא, ודאי, לא, אבל ענייני משרדו.
רגע, אין לך הבטחה.
אבל המשפחה גם? כן. אתה אומר כמו נתניהו.
למה לא?
יכול להיות. כבוד השר?
מה?
מה עם הבטחה? אני שואל אם אין עליך הבטחה.
לא, יש עליי הבטחה. יש לי מאבטח בבית 24/7, זה פי חוק. אבל אתה יודע, מאבטח מה, הוא יכול למנוע צעקות?
לא, הוא גם לא מתעסק עם סתם מפגן שלא מזיק.
נכון, הוא מזמין משטרה, אבל המשטרה עוד לא הספיקה להגיע. אבל בכל מקרה, אני שמח על ההתחשבות הזאת. כי אתה יודע מה, להפגין אפשר, ואני בסדר, עמדו עם שלטים.
תגיד רגע,
אבל ליצוק.
אני רוצה לדבר רגע מילה אחת על המשרד שלך, החוסן הלאומי, נגב גליל. אנחנו רואים את הדיונים על תקציב הבא, וגם סביב הסיום של התקציב הקודם שעשינו. פקידי משרד האוצר אומרים, המשרד שלך מיותר. מה אתה עונה להם?
אני אומר להם, קחו את המכתב של 121 ראשי רשויות בכל הארץ, שכתבו מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר, שהמשרד נגב גליל הוא המשרד בין האפקטיביים ביותר במלחמה. שעזר להם, שהם רוצים להעביר לו עוד, מבקשים שיעבירו לו עוד תקציבים ומשאבים, כי הם יודעים לעבוד עם המשרד שלי. ואני שואל את עצמי, אני שואל אותם, אני שואל גם את עצמי, למי אני צריך לתת דין וחשבון? לאזרחי ישראל, לרשויות המקומיות שאני משרת אותם, שאני צריך לתת להם שירות, או לפקידי אוצר שלא מקבלים את השירות שלי, אבל הם רוצים להחליט מי מיותר ומי לא. אז שאלתי כמה רשויות שישבתי איתם בכנסת השבוע, סתם סיפרתי להם על האייטם הזה שערוץ 12 הוציאו, שהאוצר אמר שמשרדים מיותרים. הם אמרו לי, שמה, אם מישהו מיותר, אלו כל מיני פקידים באוצר שתוקים לנו תקציבים.
כן. שש סגנים שמעתי יש לכל חשב, כן, ברוך השש.
שש סגנים ועניינים, אני לא יודע מה יהיה שם. אבל אתה יודע מה היה, יש איזה החלטה מסוימת, החלטת ממשלה מסוימת, שהאוצר רצה להוביל אותה, והרשויות התנגדו, בגלל הם אמרו, אנחנו רוצים רק דרך נגב גליל. למה? כי אתם תתקעו לנו באוצר, כל שקל שתרצו להביא לנו, תנהלו איתנו מסע ומתן שלם.
כן.
אבל בסדר, אתה יודע מה, אני עכשיו לא נלחם באוצר, אני נלחם עבור הרשויות. אנחנו עברנו מעל 200 מיליון שקל מפרוץ המלחמה, ועכשיו בדיוק אתמול סיימתי את הסיכום של כל הפעולות שהמשרד עשה, חוברת שלמה של עם טבלאות מסודרות, כמה תקציב הבאנו ולמה וכל דבר, ולוואקום שנוצרו, אתה יודע, בשבוע הראשון למלחמה, כשפינו את אזרחי ישראל מהנגב והגליל, מהצפון והדרום, אזורי המלחמה, איפה שאני שר, לא היה להם כביסות.
כן, כן, אנחנו זוכרים את הפעילות של משרד הנגב והגליל.
המשרד שלי נכנס לתמונה והעביר לרשויות תקציב לקנות מכונות כביסה. וזה פתר את הבעיה. איזה משרד התעסק עם הדברים האלה אחרי שבוע, אחרי תחילת המלחמה?
השר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך. ותמסור גם לבת שלך, לא לפחד מכל ה... תחזק אותה גם בשמנו.
תודה רבה,
תודה, בוקר טוב, הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
חזרנו, פרידמן?
כן, מרואיין הבא. מרואיין הבא, נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת
אושר שקלים מהליכוד. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך בימים אלו?
שלומי כשלום
עמי,
יכול להיות יותר טוב.
ובעזרת השם גם יהיה יותר טוב, בעזרתו יתברך.
אמן, אנחנו אופטימיים מטבענו, אז אני בטוח שזה אכן יהיה.
אולי נתחיל איתך דווקא בנושא האחרון שאיתו סיימנו את המרואיין הקודם, לגבי הוויכוח כרגע עם השר בן גביר, על קיום ההסכם או אי קיום ההסכם, לגבי נציבת שב"ס.
אני חושב שהשר בן גביר היה צריך לתאם את זה עם ראש הממשלה. אני כן בעד שהסכמים יש לכבד.
אבל זה בתחום משרדו, זה בתחום משרדו, טען בצדק.
שאני בא להגיד, רגע, זה בדיוק מה שאני בא להגיד. מצד שני, השר בן גביר צריך לבחור עם מי הוא מעוניין לעבוד, במי יש לו אמון, זה בסמכותו, וצריך פשוט לתאם את זה. אני פשוט אומר, לתאם את זה ראש הממשלה, וכיוון שיש איזשהו הסכם מקביל מעל הראש שלו, שפשוט עכשיו לא עושים מינויים, שזה גם קצת, גם עניין בעייתי.
אם היית צריך לבחור בין בן גביר לבני גנץ?
ברור שהשר בן גביר.
יפה, אז אתה מגבה את עמדתו של בן גביר, וכלומר, אם זה ילך לפיצוץ, אני מדבר. אם
יצטרכו להסתגר... על עצם הרעיון, למה להקפיא? מילא לחודש, חודשיים, שלוש, אבל למה באמת להקפיא? כאילו, מה, אי אפשר להחליף נציבת שב"ס? מה, היא לוחמת עכשיו בעזה?
שוב, אבל ברגע שיש הסכם קואליציוני שמדבר על הקפאת הבנייה, אז אני אנחנו בעד לכבד את ההסכמים, כמו שההסכם היה יכול, נגיד, להקביל אותנו מהצד השני. אז הסכמים צריך לכבד, זה אחד. אבל שוב, יש לנו פה שיטה קואליציונית שהיא תמיד בעייתית ותמיד מביאה אותנו לסוג של שהיא פשרה לדחות את הקץ, וזה אחת הרעות החולות שיש לנו גם ככה פה במדינה. אבל יחד עם זאת, מה עכשיו גם ממשלת חירום לאומית, ממשלת אחדות, ולמשקל של המפלגה של גנץ, הוא גם מאוד מאוד חשוב לאחידות שאנחנו משדרים, למלחמה, לחיילים שלנו, לעם שלנו, וזה דבר קריטי וחשוב עכשיו לתקופת המלחמה לשמר את זה.
למרות שאגב, אתה יודע, למרות שלדעתי ביום שהוא יוכל לתת את הביתה, הוא ייתן וייצא. אני מדבר על בני גנץ.
אני אמרתי גם מעל בימת הכנסת שחבל מאוד שבני גנץ מנצל את הבמה שניתנה לו כדי לנגח את ראש הממשלה, כדי לפעמים לנגח אפילו אוכלוסיות כאלה ואחרות, בכל מה שהוא עשה במסיבת העיתונאים שלו שהוא דיבר על התקציב. אז אני חושב שאפשר, אנחנו זקוקים באמת לאחדות אמיתית, ואני גם קורא לשמר את האחדות הזו גם בעזרת השם לאחר הבחירות. בגלל זה אני גם קראתי גם מעל בימת הכנסת, גם בישיבות הסיעה שלנו, קראתי לצרף את סיעת ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן ולתת לו מקום בקבינט.
אתה חושב שזה משהו שאפשרי היום?
למסית הלאומי? למי קראת? למסית הלאומי? הוא המסית הלאומי, אביגדור ליברמן.
אני אגיד לך יותר מזה, רגע, אני אגיד לך אפילו, יש לי הרבה כעס על אביגדור ליברמן, אני אמרתי שאני גם לא סומך עליו, אני חושב שלזמן הזה זה קריטי.
למה? למה?
רגע, תן לי, תמיד לא
צריך. זה מעצבן אותי, כי הוא עם השש, כמה יש לו? חמש מנדטים, מי הוא בכלל?
רגע, אנחנו עכשיו נלחמים. מדינת ישראל נמצאת במלחמה קיומית על החיים שלנו פה בארץ הזו. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לשדר אחדות לעם, לחיילים.
אין ספק, אין ספק. אני מסכים איתך, חבר הכנסת שקלים.
רגע, ואני רוצה לשמר את האחדות הזו גם לאחר הבחירות. ולכן הכעס האישית שלי, או הכעס הלאומי שלי על ליברמן, עוד מאוד, ואני זוכר את התאריך של ה-9 באפריל 2019, שזה היה הסבב הראשון של הבחירות, שהוא רימה את העם, שהוא קיבל 5 מנדטים, והוא אמר שהוא ילך רק עם ממשלת הימין, ורק עם נתניהו.
נו, בחייך, איתו אתם, אני חושב שזה מיותר.
רגע, אז לכן אני אומר, עם כל הכעס, עדיין נוצרה עכשיו סיטואציה שאנחנו במלחמה קיומית, ולכן אחדות העם עכשיו חשובה יותר. עובדה שגם אריה דרעי מוכן לעניין הזה, והוא מחל על כבודו פה, וכל הכבוד לו שעשה את זה. אבל שוב, העניין הוא פה עכשיו לא ליברמן, אלא מעבר לזה, אנחנו צריכים לשדר אחדות לעם שלנו, לחיים שלנו.
כשאתה רואה את כל הזיגזג הזה, נקרא לו, סביב הבחירות המוניציפליות, מה עמדתך? אני מניח שגם אצלכם בסיעת הליכוד אתה שומע את ראשי הערים מצד אחד, את השרים מהצד השני.
יש פה בעיה מאוד גדולה, כי מצד אחד יש לחץ מן הסתם של המתמודדים לרשות המקומית, שהם רוצים לקיים את זה כמה שיותר מהר ולגמור את הסיפור, כי מצד אחד הם כבר השקיעו הרבה מאוד כספים, יש כבר מנגנונים שנבנו
עובדים, מטות, ברור, אנשים סגרו פה, זה בוודאי.
נו, אז מה, שיחקו עם זה, מה הבעיה? אני לא מבין, זה שיקול, אבל הצד הזה הוא לא מספיק צד חזק.
אני עונה לך, למה אתה לא נותן לדבר? אני עונה לך. ומצד שני, יש את החיילים שלנו עכשיו בחזית. בוא נתן לך דוגמה, המשפחות עכשיו של החיילים שלנו עכשיו, שיושבות ומפחדות לשמוע צלצול טלפון, והם כמו קפיץ עכשיו, שפתאום עכשיו מישהו בא ומתקשר אליהם ממתי בחירות כזה אחר, אתה יודע איזה, אתה יודע איזה דבר מקפיץ ואיזה מפריע, לכן צריך להיות רגישים פה. להיות סופר רגישים.
נו, וצריך לדחות או לא צריך לדחות?
ולכן אני אמרתי שאנחנו כמפלגה, כמפלגת שלטון, צריכים להוביל את זה, ולא עכשיו לסמוך על מה יגידו, מה השס או הציונות הדתית. זה לא עניין ביניהם.
ויש לי נקוד עמדה. אתה רק הולך מסביב, מה דעתך, לדחות או לא? אל תגיד לי את הצדדים, לדחות או לא?
אז אני אומר, רגע, אני אומר שאם אפשר היה להגיע לתאריך מוסכם של עוד חודש, לדחות את זה, אז אני חושב שזה היה סביר מאוד.
למה עוד חודש? מה ייתן עוד חודש שלא נותן היום? למה לא עוד חצי שנה?
תראה, יש עכשיו גם ככה, שחררו, לא נפרט את זה עכשיו קצת יותר מדי, אבל שחררו קצת מילואים, יש, מנסים לעבור עכשיו אולי משלב ב' לג', זה עדיין לא סגור, אבל אני מאמין אולי שבטווח של חודש, זה אולי יהיה סביר, שאיכשהו קצת דברים השתחררו והתבהרו קצת יותר.
אז השאלה נשאלת, למה מראש לא לקחת, למה מראש לא לקחת חודש? למה לעמוד כל הזמן עם סטופר? מה זה הדבר הזה? למה לא לקחת שלושה חודשים קדימה?
אז אני מסכים, אז אני אומר שאנחנו צריכים להוביל את זה, ולהוביל את זה כמפלגת שלטון, ולחתוך את זה לכאן או לכאן.
אתה חושב שביום ראשון מה תהיה ההחלטה? לדחות את הבחירות בחודש או להותיר אותם במועדם?
כמו שזה נראה, כנראה שזה יישאר במועד שלו לסוף
ינואר. יפה, אז בשאלה הזאת נסיים, כי
אני פשוט עמום.
אני אמרתי פה בתחילת השידור עם ינקלה שזה מה שהולך לקרות.
אני פשוט עמום, אם מפלגת הליכוד טובת הציבור מול עיניו, אז בושה וחרפה.
למה? לא נכון, יש צדדים. הוא הציג לך את הצדדים, לא נכון.
הצד היחיד שהצגת זה שיש מועמדים שהשקיעו כסף. מי הם בכלל מבחינתי?
לא נכון.
הם רוצים להיות ראש העיר. זה מה שהם רוצים להיות. זה חוצפה ושערורייה ממדרגה ראשונה.
רגע, זה מעבר למועמדים שהשקיעו כספים, יש כאן, איך נקרא לזה, יש פה, איך אתה מנהל באמת את הקמפיין, הרשויות יחסית משותקות, אתה לא יכול לעשות מינויים, יש פה הרבה דברים שהם מעבר לכסף.
כן. טוב, אני חושב הדברים ברורים. חבר הכנסת אושר שקלים, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ואני שוב אומר, אני הייתי שמח מאוד, אני חושב בשם כל הציבור, אם אתה היית גם מדבר בסיעת הליכוד ואומר להם שכמו שאתה אמרת, לקבל טלפון היום של סקרים, טלפון כזה או אחר, אולי זה באמת טלפון מהמלחמה, זה פשוט לא הגיוני לעשות בחירות במצב כזה, וזה יעלה כמה שיעלה, המדינה מספיק גם ככה, הפסדנו כסף פה והולכים לתת כסף לאזרחים, ייתנו כסף למועמדים שהפסידו.
טוב, תודה רבה חבר הכנסת שקלים, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים. מורדכי אלפרין.
בוקר טוב, מורדכי אלפרין.
בוקר טוב,
נסת.
ברוך הבא.
צופה בכם פה מהצד, מרתק.
ברוך הבא לאולפן.
תודה רבה.
איפה, נפתח בבחירות המוניציפליות?
דווקא בישיבת הממשלה, שם גם היה בחירות המוניציפליות, אז אתמול למעשה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכנס את ישיבת הממשלה במיוחד כדי לדון על הבחירות המוניציפליות. מתפתח שם דיון, אגב, מעניין, סמוטריץ' עצמו איחר לדיון הזה שהוא עצמו יזם, ככה שהיה קצת מוזר.
קורא, היה פקקים כנראה.
הוא היה בעזה, כן. הוא ביקר שם לראשונה. בכל מקרה, אז מתפתח שם דיון סביב שאלת דחיית הבחירות המוניציפליות, ונתניהו עצמו, כשהוא מסביר למה הוא נגד דחייה, אז הוא אומר, צריך לקבל את ההחלטה הזאת, בשביל המועמדים, לא להשאיר אותם ככה באוויר. אבל אני לא רוצה להעמיד את החיילים במצב בלתי אפשרי לדבריו, שהוא צריך להחליט אם הוא משתחרר לטובת הקמפיין שלו, ולכן הממשלה צריכה להחליט את זה, ונתניהו נוטה שלא לדחות את הבחירות, ההצבעה תהיה ביום ראשון הקרוב, וסמוטריץ' שם תוקף את השרים שנגד התחייה, הוא אומר להם, זה דיון עצוב מאוד, שמלמד על ניתוק של חלק מיושבי החדר, זה הרבה מעבר לאלפי מתמודדים, הם נמצאים במילואים, הם יצטרכו לבחור בין המשך המלחמה למימוש הזכות לבחור, כי צריך לזכור, בסוף הם בעזה, הרבה מועמדים לא יכולים לנהל בכלל קמפיין, אנחנו יודעים את זה.
אבל מוטי, כולם מדברים בכמה קולות. מה קורה בפועל? בפועל יש תהליך, או חוק חדש שדוחה את הבחירות למועד, לא משנה מתי שהם רוצים, או להותיר במועדם, שזה אפשרות הסבירה שאנחנו רואים כרגע, אם לא נוגעים, או ששר הפנים חותם על צו, וזה יורד לוועדה, שלושה רבעים מהוועדה יצביעו, ונדחה בחודש.
לא, שר הפנים הודיע שהוא לא זה שיחתום על הצו, זה בסוף מה שהממשלה...
אני אומר, מה צריך, אם הממשלה תיקח ותחליט שהיא...
אז הוא אמר שמה שהממשלה תקבל, זה מה שהוא יעשה.
מקובל עליו, יפה
לעשות. ביום ראשון.
באמת תודה רבה.
אז אנחנו מחכים ליום ראשון.
יום ראשון.
אוריאל בוסו לא יכול להצביע כי הוא מועמד בבני ברק.
כן.
גילה גמליאל.
כי יש לה אח, ומאיר פורוש, כי הבן שלו כידוע מתמודד לראשות העיר. כן, סרוליק. אז
כל שאר השרים.
כל שאר השרים יכולים. עכשיו בוא נעשה את החלוקה.
אני חושב שגם אוריאל בוסו יכול. כי המועמדות שלו בבני ברק זה רק פיקציה.
תגיד אל היועצת המשפטית לממשלה, היא לא שמעה את זה
באמת.
בכל מקרה, אגב, חלוקת הכוחות בתוך הממשלה זה ככה, הליכוד לכאורה נגד דחייה, לפי מה שאנחנו שומעים מנתניהו ויושב ראש הקואליציה, יש לנו את הציונות הדתית ועוצמה יהודית הם בעד דחייה, יהדות התורה, יש שם את שר אחד מאיר פורוש, סליחה גם השר גולטנוב, ובשס...
הם אמרו שהם
בעד. גפני אומר שהוא בעד, בפועל הם מעדיפים לגבור עם זה.
אני חושב שלפי השיחות שלי, הם לא היו מצביעים דווקא בעד התחייה, הם היו מעדיפים שזה יקרה עכשיו, ויש את המחנה הממלכתי שהם דווקא מתפצלים בדעות שלהם שם, יש שם חילוקי דעות בין גדעון סער לבני גנץ, בכל מקרה... דבר אחרון, היה שם עימות גם בתוך הממשלה, בנוגע לתחיית הבחירות, גדעון סער אומר שחייבים לקיים את הבחירות, כתפיסה של חיי שגרה, אם נדחה כך הוא אומר, זה יהיה כלי בידי האויב, לשבש מועדי בחירות, בואו נשחרר את הרשויות המקומיות מהדבר הזה, הרבה שרים לא מסכימים איתו, אומרים ש...
בקיצור, כל אחד מושך
לכיוון, כל אחד יש לו עמדה משלו.
ובני גנץ, שהוא נשאל על זה אתמול, אז הוא אומר שהוא דווקא בעד התחייה.
מרדכי הלפרין כתבנו בכנסת, תודה, תעדכן אותנו ביום ראשון מה קורה, ונראה פה את האימורים שלנו.
שבת שלום ומבורך.
אנחנו מתקדמים ואומרים שלום ובוקר טוב לליאור סודרי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, ליאור, מה שלומך?
אנחנו בסדר גמור.
מה אתה מבשר לנו?
בקצרה, אם תחזית מזג האוויר.
גשום או לא?
בקצרה, היום בשעות הקרובות איזה גשם בצפון ובמרכז, אולי אפילו איזה חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. ממחר מזג אוויר מתייצב, שישי שבת יחסית נוחים, טמפרטורות של 17 מעלות בירושלים, 20 מעלות באזור גוש דן. לקראת יום ראשון מזג אוויר ללא שינוי, נוח, אותם טמפרטורות ללא שינוי, אולי לקראת יום שני רואים סיכוי לאיזה גשם, אבל שוב זה לא משהו דרמטי.
יפה, קצר וקולע.
ליאור סודרי.
ליאור סודרי, תודה רבה.
תודה רבה לך, ושבת שלום.
תודה רבה, שפה שקט.
שבת שלום. עכשיו אנחנו לאורח חיים הקדוש, הרב צבי אריה אדלר, רב המדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך לכם ולמאזינים.
שלום וברכה עם האורח חיים.
בהחלט. ואנחנו קוראים השבוע חותנים את ספר בראשית. אשי מתחיל אומר פרשה זו סתומי, בזאת השם אנחנו מקווים שכבר יפתחו עינינו ונזכה באמת לאמונה השלמה. ולראות את הניסים קוראים בזאת השם, שמחנו כמעט ממיתנו על כל פנים. בפרשה שלנו כתוב, וייר ישראל לבני יוסף, ויומר מאלה. שוב, וייר ישראל לבני יוסף, הוא רואה את הבנים של יוסף, הוא שואל את יוסף, מי אלה? שואל הרחיים הקדוש, תמיהה עצומה שכולם מזעקים עליה. קשה, והלא 17 שנה היו לפניו יושבים ללמוד תורה, ואיך שואל עליהם? אותם ילדים, אותם נערים, 17 שנה הם יושבים אצלו. ולומדים מפיו יום יום. איך הוא שואל, מי אלה? הוא אומר, החיים הקדוש, יסוד נפלא, שמלמד אותנו הרבה דברים, גם עולה על התמיעה, אבל הוא מלמד אותנו המון המון דברים לחיים, ואומר ככה, החיים הקדוש, אני תורא את המילים שלו, נתכוון יעקב לעורר אהבת האב על הבן, קודם שיברכם, כדי שתהיה הברכה בתגבורת האהבה והחיבה. עכשיו הוא רוצה לברך אותם, וכדי לברך צריך לאהוב. וכמה שיותר אנחנו אוהבים, הברכה תהיה הרבה יותר חזקה. אפילו אצל יעקב, שלכאורה, מה יש להוסיף, הוא כל כך אוהב אותם, נכדים שלו, עם בנים של הבן שלו, תלמידים שלו במצרים, עוזבים את כל השטויות שמסביב, באים כל יום ללמוד תורה אצל הסבא, אבל עדיין תמיד אין גבול אהבה, תמיד אפשר עוד ועוד ועוד. ולזה שאל מי אלה, כדי שישמע מפי נוח חביב אצלו לומר, בניי הם, שישמע, הוא רוצה לשמוע את המילים האלה, בניי הם, מפי בנו החביב, הוא רוצה לשמוע מיוסף הצדיק, שיגיד לו, אלו הם הבנים שלי, לא רק תלמידים שלך, לא רק נכדים שלך, הם הבנים שלי, הבנים של הבן האהוב, ויהמו מאב להם, והוא סוד מידי דברי בו, רחם הרחמנו, כמו שכתוב בנביא בירמיה. אנחנו רוצים לאהוב, אנחנו רוצים להגביר את האהבה שלנו לעם ישראל. מכל אחד מאיתנו ברור שיש לו הרבה הרבה סיבות לאהוב את היהודים האחרים, אבל עדיין אנחנו עומדים כאן מערכה עם הקדוש, אתה רוצה לאהוב, אתה רוצה לאהוב עוד יותר ועוד יותר, תוציא את המילים מהפה שלך, תדבר דברים טובים על יהודים, תדבר שבחים על יהודים, ובעזרת השם, על ידי שאנחנו נשבח ונמצא דברים טובים ביהודים, ולא רק נמצא אותם במחשבה, לא רק נחשוב עליהם, אלא נוציא אותם מהפה, נדבר עם אחרים דברים טובים על יהודים, אפילו בינינו לבין עצמנו, בעזרת השם, אהבת ישראל שלנו תתגבר, ובעזרת השם, בזכות האהבה הנפלאה הזאת, ועל ידי האהבה הזאת, נזכה לגאולה השלמה, בגרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, הרב צבי ארי אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, תודה רבה לך, שבת שלום ובוקר טוב.
תודה רבה לכם,
בשורות טובות.
עוד תוכנית שלנו מגיעה לסיומה, נודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, עורך ראשי קובי סגל, מפיק אותנו נתי שולמן, טכנאי שידור היה מוטי קופפר, אני איתי גדסי,
ינקה לפרימה לצידי. תודה רבה גם למרדכי הלפרין שהצטרף אלינו.
שיהיה לכולנו.
שבת שלום, שבת שלום. בשורות טובות, שבת שקטה, בעזרת השם, שמחה ושקטה.